היום אנחנו ממשיכים בסוגיית הונאה, הונאת מחיר. קודם כל נעשה מהדין הבסיסי. הדין הבסיסי אומר שכאשר אדם קנה או מכר חפץ במחיר השונה ממחיר השוק באופן משמעותי, נפרט את זה, מגיע לו סעדים, מגיע לו סיוע. והדין הזה הוא דין ייחודי, נתחיל מהדבר הבסיסי שלו, שלא מדובר פה על אדם שלא יודע, לא מבין את פרטי העסקה. הוא יודע בדיוק, הוא יודע מה הוא קונה, הוא יודע בכמה הוא קונה, הוא יודע במוכר וקונה. מה שהוא לא יודע כנראה זה את מחיר השוק של המוצר הזה, את המידע על העסקה שהוא עשה הוא יודע ב-100%. אוקיי, עכשיו אחרי שהבנו את הבסיס, עכשיו בואו נתחיל מההתחלה ונסיים באמת בסוף בנושא של, אני כבר רוצה לראות את השאלה הזאת עכשיו. כתבתי קנייה באינטרנט, כן, אתה נכנס לזאפ או לאתר קניות אחר, אתה מחפש מידע על מוצר, אתה רואה מוצר מסוים שהפערי המחירים בתוך אותו אתר יכולים להיות מגיעים ל-100%. ואז אתה שואל, במצב כזה, האם מישהו פה עובר על איסור? כשאני קניתי, בידיעתי שיש עוד מחירים אחרים, בידיעתי, או בלא ידיעתי שיש מחירים אחרים, האם הפערים האלה הם מצדיקים, הם עוברים בהם איסור הונאה? וזה אנחנו נסיים. טוב, נתחיל מהבסיס. המונח הונאה מופיע בתנ"ך כמה פעמים. פעם אחת הוא מופיע בויקרא, וכי יגור איתכם גר בארצכם לא תונו אותו. הונאה, קודם כל בפירוש המילולי, זה לצער אדם. לכן גם להנחה נפסק, שיש גם איסור הונאה בהונאה דברים, שזה פשוט לצער אדם, להעליב אותו, להשפיל אותו, ובדבר הזה יש איסור הונאה. וזה קצת, אני אומר את זה כרקע להונאת ממון, ותהיה השאלה האם במה הונאת ממון דומה או שונה מהונאת דברים. הפסוק הרלוונטי לענייננו מופיע במקור מספר 2, מופיע בפרשת ביאר. ויקרא כ"ה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קונה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, ומספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, מספר שני תבואות תמכור לך, לפי רוב השנים תרבה את מקנתו, תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמית מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך, לא תונו איש את עמיתו ויראת מלוקיך, כי אני השם אלוקיכם. מה כתוב כאן? כתוב שכיוון שאנחנו נמצאים תחת משטר, או כאשר עם ישראל נמצא תחת משטר היובל, שבו קרקעות חוזרות לבעליהן אחרי 50 שנה, בשנת היובל, כאשר אדם מוכר את הקרקע שלו, הוא בעצם לא מוכר את הקרקע לעולם, אלא מוכר אותה עד היובל, כן? מוגבל בזמן. ולכן התורה מורה למוכרים, כאשר אתה מוכר את הקרקע שלך, אל תרמה, זה פשוט הפסוק, אל תרמה את הקונה, אל תציג מצג שווא כאילו הוא קונה את זה לעולם, תגיד ברגינות, אני בעוד 13 שנה, 48 שנים, זה לא משנה, מתכוון, אני אקח את הקרקע הזאת חזרה, ותדע שזה זה אתה משלם ולא יותר, ולכן תתאים, המחיר צריך להיות בהתאם. קודם כל, המאמר מוסגר, שלא קשור לענייננו, יש שרוצים לטעון שהיובל, מצוות היובל היא בעצם מצווה כלכלית, שנועדה לחלק מחדש באופן שוויוני את הרכוש. זה לפחות מפשט הפסוקים וגם מפשט ההלכה לא נכון, כיוון שמה שכתוב פה זה בדיוק הפוך. זה לא שאתה אומר, אתה אומר אני מוכר את הקרקע שלי ואז יבוא יום ייקחו מהקונה את הקרקע ויחלקו אותה באופן שווה בין כל האנשים במדינה או בעם ישראל. זה לא מה שעושים, להפך, זה משמר את הבעלות. אדם שהוא מחזיק בקרקע, הוא אסור לו למכור את הקרקע, הוא לא יכול למכור את הקרקע ליותר מאשר היובל, וכאשר היובל יגיע הקרקע תחזור אליו, ובזמן שהוא מוכר הוא צריך לקבל את התמורה על מה שהוא מוכר ולא יותר ולא פחות. אין פה חוקה מחדש של הרכוש, מה שיש פה זה הגבלת היכולת למכור קרקעות, זה דבר הכי שיש פה. אבל היה שוויון בהתחלה, אבל אחרי זה זה תלוי במספר הילדים בכל משפחה. אם יש ילד אחד משפחה, אחד משפחה, אחת משפחה עם 10 ילדים, אין שוויון. לכן אין, המצווה הזאת לדעתי לא עוסקת בשוויון. גם בתורה המונחים זה קראתם דרור בארץ, כן, שמדברים על חירות ולא על שוויון. סגור סוגריים, זה לא הנושא שלנו. נחזור, אבל מה שאבל כן כתוב פה זה שמצוות הונאת ממון, כלומר למכור דבר ביותר משוויו או פחות משוויו, המקור בתורה עוסק בקרקעות. וזה פלא גדול מבחינה הלכתית, כי להלכה נפסק שאין הונאה לקרקעות. ואיך הדבר הזה מתיישב? הרמב"ן על הפסוק שמה, ועיקר כ"ה י"ד, מסביר כך, הוא מעלה את הקושייה, הרי רבותינו אמרו שאין הונאה לקרקעות, ואז הוא אומר, הוא מציע כמה תירוצים. התירוץ הראשון, ואני חושב עוד סברה, שוודאי מעניין את חברו לדעת עובר בלב, בין במטלטלים, בין בקרקעות, שבין דיבר הכתוב, וכו' וכו'. אבל רבותינו חידשו בהונאת תשלומים בשטות המקח, וביטול מקח יותר משטות, מה נדבר על הסעדים, ומזה בלבד מייתו הקרקעות, לפי שההונאה בהם אפילו ביותר משטות מכילה, כמו שהיא מכילה במטלטלים לפחות משטות. אומר הרמב"ן, חידוש גדול ויפה, שאיסור הונאה הוא לא רק בקרקעות, אבל הוא גם בקרקעות. ואיסורו, כמו שהוא אומר, אסור לדעת, אסור בכוונה למכור לאדם נכס, מוצר, זה לא משנה, במחיר השונה, באופן משמעותי במחיר השוק. גם בקרקעות. מה מעטה המשנה שמה אין הונאה לקרקעות? היא התכוונה לזה שאין סעד. כלומר, אם אדם עשה את זה, מחר קרקע נגיד במחיר מופקע, אי אפשר לדרוש את הקונה, לא יכול לקבל את הסעדים. יש שני סעדים, כבר אני אגלה לכם. סעד אחד זה להשאיר את העסקה ולקבל את ההפרש בין מה ששולם למחיר השוק. הסעד השני זה ביטול העסקה. את הסעדים לא ניתן לקבל. למה? הוא אומר כי יש עליהם מכילה. כמו שבהפרש, אם יש הפרש קטן בין מחיר העסקה למחיר השוק, יש מכילה, וכל זה נפרט עוד מעט, אז גם בקרקעות תמיד יש מכילה. ואני אסביר את זה ברגל אחת. קרקעות, ההבדל מקרקעות ומטלטלין זה הבדל עסקי. מטלטלין זה דבר שבאופן בסיסי אפשר תמיד להביא לו חלופה. כן, אני מוכר לך תיק, אתה לא אוהב את התיק הזה, אתה לא רוצה לקנות ממני, אתה יכול לקנות תיק במקום אחר, תביא אותו לכאן. על הקרקע בסוף היא מוצר ייחודי, כלומר כל קרקע יש בה ייחודיות, שהלוקיישן, המיקום שלה יכול להיות, ודאי הוא ייחודי, כן? על המשבצת קרקע הזאת יושבת רק הקרקע הזאת, המשבצת הגיאוגרפית הזאת, ולכן אין לזה חלופות, אין לזה חלופות. אני אסתם אתן, שוב, אתן את הדוגמה הפשוטה. אם בן אדם רוצה לגניד, יש לו, הוא רוצה לגור ליד הילדים שלו, כן? אז אם הוא רוצה לגמור דירה בבניין של הילדים שלו, הדירה הזאת, הערך שלה בשבילו, יש לה ערך אישי, שהוא לא ניתן לחלופה. יש לה, מה אכפת לך? תקנה דירה בחדרה, באותו, במחיר יותר טוב. הוא אומר, זה לא יעזור לי חדרה, אני רוצה פה, לא פה, בבניין הזה, בקומה הזאת, אני רוצה להיות דלת מול דלת מולה. וכיוון שיש לזה היבט ייחודי לטוב ולרע, יש גם היבטים שליליים, בינם רב עם השכן, זאת אומרת, אני בדירה הזאת לא יכול להישאר אפילו דקה, לא רוצה לגור פה יותר. מפה אני מוכן להיות בניין אחד ליד, אני מוכן להיות שלוש קומות למעלה, למטה, בקומה הזאת אני לא יכול להיות. יש פה היבט ייחודי, כיוון שיש לזה היבט ייחודי, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, מחיר השוק הוא לא רלוונטי בשבילי, אני צריך משהו שהוא ייחודי, ולכן אני מוכן לשלם את המחיר הרלוונטי. ולכן אומר הרמב"ן, יכול להיות שיש מכילה, כלומר, האיסור שהתורה אמרה לרמות אנשים במחיר, קיים גם פה. אבל אחרי שאדם רימה, גם אם הוא רימה, כיוון שבאופן כללי בשוק יודעים שלקרקע אין בעצם, לא אומר שאין מחיר שוק, אבל שיש בסוף אנשים שמוכנים לשלם את המחיר שלהם על העסקה, אז הם מוכנים גם עם מחיר שונה באופן משמעותי. כן.
קצת מכירה שרום
השבוע
שלך, בן אדם תכנס את השוק לפני שהוא קונה משהו.
לזה נגיע, לסקר השוק נגיע, רגע אחר, תן לי רק לשטוף, אני כיוון גם שהז'ון הרץ לנו, כן? לא, כי במטלטלין, כיוון שיש, אפשר, הרי יכול לקנות בחנות הזאת או בזאת או בזאת, המחיר של, למה הסכמתי, לא, הטלפון שאתה מכרת לי, אין בו משהו ייחודי ששונה מהטלפון מאותו דגם בדיוק שמוכרים בחנות לידך. באופן בסיסי, עכשיו, הרי כל אחד מבין, תאמין לי, הרי קרה לכולנו, לא קרה לך שיצאת מחנות, קנית מוצר, ואחרי דקה ברכה שיצאת פרייר, שילמת מחיר גבוה. נכון? זה לא ש... עכשיו, בקרקע, אני אומר, גם בקרקע זה יכול לקרות, אבל בקרקע יש מספיק מצבים שאנשים באמת, אדם הסכים לשלם את המחיר השונה, מחיר השוק, המחיר המופקע נגיד, במודעות, כי הוא אומר, אני, לי זה שווה. במטלטלין זה לא אמור להיות.
אני יכול להזמין משהו מסין מאוד בזול, אבל עדיף לי ללכת לארץ ולקבל אותו
מיד. מצוין, אז זה כבר רזולוציה שנגיע אליהם. זה הבחנה, כי אתה רואה הבחנה שהיא בין הזמנות מסין להזמנות בארץ. אוקיי? ואני אשאל אותך שאלה.
אוקיי,
נכון, אבל אם אנחנו נגיד חנויות בירושלים, זה באמת שאלה, מהי קבוצת ההשוואה? זה דבר מאוד מאוד חשוב, נגיע אליו. בסדר, אז זה אפשרות אחת שהרמב"ן אומר, אפשרות שנייה זה הפסקה השנייה, הוא אומר, יכול להיות שהונאה בקרקע, מה שמדובר עליה פה, זה הונאה כמותית. כלומר, לא הונאה במחיר, הונאת מחיר, שזה הנושא שלנו היום, אלא שלמשל, זה היה גדול מדי, קטן מדי, יותר ממה ש... ואז הוא אומר, ביובל זה עניין כמותי, כן? לכמה שנים קנית את הקרקע? זה עניין כמותי. ובזה יש הונאה גם בקרקע. טוב. שאלה שנייה, שאני חושבת בלמדנות השאלה המרכזית בהונאה, האם דיני הונאה הם איסור או ממון? זה קצת נראה מפתיע. קודם כל נראה את המקורות. במקור 4, דבר רבנו חננאל בבא ומציע, יש מחלוקת רב ושמואל, אומר רבנו חננאל, קיימן על קירב באיסורי והונאה איסורי. יש, כן, הכלל אומר, במחלוקת רב ושמואל, בשאלות איסוריות הלכה קירב, בשאלות ממוניות הלכה כשמואל. אומר רבנו חננאל, הונאה זה איסור, לכן נפסוק כמו רב. לעומתו, הראש כותב בתוספות הראש, תנא כבתי דשמואל, והלכת כבתי דשמואל, חדא דקיימן הלכת כשמואל בדיני, בממונות, וזה שאלה ממונית. במה נחלקו? קודם כל, הרי זה דבר, לכאורה, הדעה שאומרת שהונאה זה ממון, הונאת ממון זה ממון, היא נשמעת חיגיונית, כי זה מדובר על כסף. אבל, אז איך נבין את העמדה השנייה? נדמה לי שההסבר, כמו שאומרים פה איסורי, שזה איסור, זה קצת דומה, זה קצת, אני אומר, זה לא ממש דומה, קצת דומה לאיסור ריבית. גם איסור ריבית, יש בו אלמנט חברתי. יש בו אלמנט חברתי. בסופו של דבר, כן, האדם שקח הלוואה, בטח בריבית מופקעת, הוא מסכן, מנצלים אותו, עושקים אותו, ולכן התורה מגינה עליו. אבל כשאומרים שזה, כדו הלכות ריבית, נמצאות בחלק יורדיה בשולחן ערוך, ולא בחלק חושב משפט. למה? כי גם אדם בא, כן, עם אישור רפואי שהוא קשיר לחלוטין לחתום על עסקאות, והוא אומר, תשמע, אתה מציע להלוואה בריבית מאוד גבוהה, אני לוקח אותה, אני מוכן לקחת אותה, אני יודע מה החלופות שלי, אני יודע שאני לא חייב, שאתה עושה, שאולי יש לך מצווה לתת לי הלוואה בלי ריבית, אני יודע הכל, אני רוצה הלוואה בריבית. למה? כי נגיד שלא מצאתי כסף אחר. איזושהי סיבה. את התורה זה לא מעניין. ברגע, התורה אסרה את הריבית ללא קשר להסכמה של הלווה לקבל את ההלוואה. גם הלווה יסכים 1,000 פעמים, הוא עובר איסור, המלווה עובר איסור, ולא רק זה, גם הוא יכול אחר כך לבוא ויתבוע את הכסף הזה בחזרה. למרות שהוא היה מודע לחלוטין. לכן, איסור ריבית, הוא ודאי נחשב כאיסור, מה הכוונה? הוא לא, גם אם יהיו 1,000 הסכמות בין בני אדם, הקדוש ברוך הוא אוסר את זה. נראה לי לומר, זאת אומרת נראה שזה קצת, זה לא בדיוק זה לריבית, שכשאומרים שהונאת ממון היא איסור ולא ממון, ברור שהונאת ממון היא איסור חברתי, היא עוסקת במצוות שבין אדם לחברו. אבל הכוונה היא שזה לא בא לומר, תשמע, רימית פה מישהו, הוא לא ידע, אתה גנב. ואז, כן, מה שתעשו ביניכם זה בסדר. הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אמירה נורמטיבית, אמירה מלמעלה, שאומר, תשמע, עסקאות צריכות להיות הוגנות, גם בבית המחיר. זה לא קשור, זה לא בהכרח קשור למה הצד השני ידע. עסקאות צריכות להיות הוגנות. ועכשיו, אני אומר, זה מסתדר, איפה זה מסתדר ואיפה זה לא מסתדר. נתחיל מאיפה לא. זה לא מסתדר בזה שמיד נראה את זה, שאם אדם יודע על ההונאה, הוא יכול למחול עליה. לא כמו ריבית, הריבית אי אפשר למחול. גם הלווה יסכים, אסור לקחת ריבית. ואסור לשלם ריבית אחר כך. הלונה אפשר למחול. אז זה לא לגמרי ממון, זה לא לגמרי איסור. מצד שני, למה אני חושב שזה כן דומה יותר לאיסור? למה זה דומה לאיסור? למשל, אין הונאה לגוי. יש הונאה, יש איסור לגזול אפילו עובדי כוכבים, ממש כפשוטו, כן? עובדי עבודה זרה, אסור לגזול אותם. הונאה אין בהם איסור. למה? כמו שקצת פה כבר כמה אנשים רמזו, אני חושב. המקובל בעולם, עוד מעט נראה את זה. ואגב, המקובל בעולם הוא שאם אתה אדם מודע לפרטי העסקה, העסקה מחייבת אותו. הוא רוצה לעשות סקר שוק שיעשה, לא רוצה שלא יעשה. בשום חוק שאני מכיר בעולם המערבי, אין איסור הונאת ממון. אולי אני אזכיר משהו שהוא קצת דומה לזה, אבל באופן כללי אין דבר כזה. הכלל האוניברסלי אומר, ייזהר הקונה. הקונה, אתה הולך לעשות עסקה, תבדוק. אני לא מחמל, אני גם לא יודע מה השיקולים שלך. תבדוק מה שאתה רוצה. אסור לי להטעות אותך. אם אני מספר את כל הפרטים על העסקה הזאת, אני בסדר. כאשר באה תורה ואומרת, אל תונו איש את אחיו, היא בעצם הביאה פה משהו מדרג יותר גבוה, לא מדרג חברתי בסיסי, גנבתי פה מישהו. היא אומרת, אתה צריך להתנהג ברמה לא רמה של הגינות מקובלת, אלא ברמה של, אפשר להגיד איזה צדיקות, לא יודע מה, להיות מאוד מאוד הוגן. ולכן זה לא חלק מדיני הממונות הרגילים. זה לא כמו לפגוע בבן אדם, כמו לגנוב, כמו לשבור, כמו להזיק, כמו אפילו להטעות. זה מעבר לכך, ולכן זה שייך לעולם האיסורים. אבל נראה לזה עוד נפקמין אחת מאוד מעניינת, ממש קיצונית, כאילו שמביאה את זה עד הקצה להבנתי. כן.
אם כל זה נכון, אז למה בעונה כן ישרים להבדים לריבית?
כי כנראה זה... אתה יודע, גם שאלשול את זה לריבית, אבל זה... קודם כל אתה רואה, לכן יש איזה מחלוק. זה נמצא באמצע. הרי זה איזשהו ספקטרום, כן? אחרי הכל אנחנו אומר, גם ריבית זה איסור חברתי. לפחות אני מבין אותו. זה, מה, זה לא שאכלת חזיר, כן? לא שחיללת שבת. עשית פה משהו למישהו. אבל במעבר מדיני הממונות, זה בינם לחברו רגיל, שבינם אומרת, שבור לי את החלום ושברתי, אני פטור. לבין איסור ריבית, יש באמצע דברים שהם קיליים כאלה, הם באמצע הדרך. שהם התערבות של הקדוש ברוך הוא, שהוא דורש מאיתנו דברים חברתיים, אבל ברמה הם מעבר למה שמקובל בעולם. אני חושב שעושים שם קצת אולי את מצוות צדקה, שגם נמצאת ביורדיה, מצווה ממונית, חברתית, נמצאת ביורדיה. יש לנו כמה דברים כאלה שהם לא לגמרי, אני אומר, המאפיין שלהם הוא שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו דברים שהם לא מובנים מעליהם. אוקיי? לכן, הוא, לכן זה בעצם, יש בזה צד כלפי שמיים. טוב, אוקיי. עכשיו, לגבי האיסור עצמו, שכבר הזכרת אותו כמה פעמים, שנסכם אותו בקיצור נמרץ, מופיע אצלכם במקום מספר 6, זה שולחן ערוך, חוש משפט סימן ריש כף זין. יש לזה כמה מקרים ותגובות. אחד, אסור להונות את חברו בין במקרו, בין בממכרו, ואין זה מהם שעינה, בין לוקח בין מוכר עובר בלאו. יש בזה איסור. שתיים, סעיף ב', כמה תהיה הונאה ויהיה חייב להשיב? שטות, שישית בשווה, בדיוק. כיצד הרי שמחר שווה 6 ב-5, או שווה 7 ב-6, כלומר המחיר הוא נמוך מדי, או שווה 5 ב-6, או שווה 6 ב-7, תשימו לב שמדובר פה על פעם אחת זה שישית מבחוץ, פעם אחת זה שישית מבפנים, כן? היחס בין 5 ל-6 ו-6 ל-7 באחוזים הוא לא אותו יחס. הרי זה הונאה ונקנה המקח, וחייב המענה לשלם ההונאה או להחזירה כולה למתענה. אם זה שישית בדיוק, העסקה קיימת ואתה מחזיר את ההפרש, שזה התערבות מאוד דרמטית. כלומר, כי יכול להיות שהצד המענה, שאגב, לא, זה לא קשור לכך לכוונה, גם עשית את זה בטעות. הוא אומר, תשמע, אני התכוונתי למכור, חשבתי שזה שווה באמת 7, מכרתי לך ב-7, דבר שזה שווה 6. אני בסדר, אני אומר, אין בעיה, לא, אתה לא רוצה, תחזיר. אבל לכפות עליי בעצם למכור לך את זה ב-6. זה משמעות, זה התערבות מאוד מאוד דרמטית. אבל מצד שני, היא במקרים מאוד נדירים, כלומר כדי שיהיה בדיוק שישית, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך. הייתה עונה פחות מזה בכלשהו. כיוון שמחר שווה 70 ב-60 ופרוטה, כן? 60 ו-1, אינו חייב להחזיר כלום, שכל פחות משטות, דרך הכל למחול בו. כלומר, אם זה פחות משישית, אין סעדים, מחילה. הייתה עונה יתרה על השטות כלשהו, כיוון שמחר שווה 60 ב-50 פחות פרוטה, 49, בטל המקח ומתענה יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל. כלומר, עסקה בפער של יותר משישית, העסקה בטלה. אני יכול להגיד לכם, למעשה, במציאות, הסיכוי שזה יפגע לשישית בדיוק מאוד מאוד נמוך, בדרך כלל זה או יותר או פחות, והמשמעות היא, בפחות המקח קיים, ביותר המקח בטל. אפשר לבטל את העסקה. יש אדם יכול לבטל, אני לא אכנס לזה, כי זה לא הנושא שלנו. כן.
בדיוק, אמרת זה גם שישית מבחוץ יום
של מבנים. כן.
זה נע בטווח או שזה חייב...
אני לא זוכר, יש לזה דיונים ענקיים בגמרא, ואני כבר לא זוכר את ההכרעה, אבל אני יודע שזה מאוד מאוד נדיר בפועל, מה זה? אוקיי.
שישית בדיוק, אז
המקח
קיים, אבל הוא חייב להחזיר את
ההפרש. אוקיי. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אני רק אביא לכם, זה יפה שכבר השח מצטט את העמדה של הגויים, אדם מקובל בעולם, ובדין עקום אינו יכול להשתלם, כך אומר השח ברש כף זין סעיף קטן י' ד' מקור 7, אינו יכול להשתלם מהעקום החצי ההונאה שאומרים על דרך המליצה, פתח עיניך וראה. הוא אומר לקונה, תפתח את עיניך ותיזהר, לא נזהר את הבעיה שלך. בשפה המודרנית קוראים לזה ייזהר הקונה. חובתו של הקונה לבדוק מה שהוא רוצה לבדוק לפני שהוא בא לעסקה. זה בעיה שהמוכר הציג את פרטי העסקה באופן מלא, אין במדינת ישראל היום אפשרות לביטול. אני אגיד איזה מילה, אני לא אכנס לזה יותר, גם אני לא מוכן לזה. יש מה שנקרא מקרון תום הלב, עקרון תום הלב בניגוד למה שמובן מהמילים שלו, לא מדבר על התהליך ועל הכוונה הסובייקטיבית שלך, אלא מדבר על זה שהעסקה תהיה הוגנת. ויש מגמות בתוך המשפט הישראלי לכפות עסקאות הוגנות, אפשר להגיד אפילו בניגוד להסכמת הצדדים מראש, במסגרת עקרון תום הלב, שזה קצת מזכיר דין הונאה בהלכה. הם הולכים למקומות אחרים, מאוד, יחסית מאוד קיצוניים, זאת אומרת, מי שפה קצת עוסק בכלכלה, ואולי יודע אם אתם מכירים פסק דין אפרופים, המשמעות היא הרבה פעמים שבית המשפט, ודאי לפני כמה שנים, הסכים בעצם לומר, אני לא מעניין אותי מה נכתב בהסכם בין הצדדים, אני אכפה בעצם את ההסכם ההוגן בעיניי על הצדדים, זה נחשב היה רעידת אדמה, ומאוד מקשה על הוודאות המשפטית כשאתה עושה עסקאות. סגור סוגריים, אני אומר, בכל מקרה, עמדה ודאי עמדת הונאת ממון, דין הונאת ממון הוא חריג ביחס למשפט הישראלי, והמשפטים המערבים, מערכות המשפט האחרות בעולם, וכמו שאמרתי, הוא דורש משהו שהוא נחשב מעבר לחובה הבסיסית של אדם. אוקיי. לגבי פחות משישית, יש כמה דעות למה העסקה קיימת, כמו שראינו פה בשולחן ערוך, דרך הכל למחול בו, יש קושייה, הרמב״ם כותב, שבמקור מספר 8, הלכות מכירה פרק כ"ט, שקטן, שמתחת גיל 13, שיודע בטיב מסע ומתן, יכול לעשות עסקאות, ואם היה הונאה שפחות משישית בעסקה שלו, מכילה, כך הוא כותב, כמו דיני הונאה חלים גם על קטן. שואל על זה הרייבד, אם הכל מבוסס על מכילה, מכילה היא הליך שאתה צריך לעשות אותו. קטן, הוא לא מסוגל לא לקנות ולא למכור, רק מתקנת חכמים, ולמחול הוא לא מסוגל, איך המכילה הזאת עובדת? משיב הזה המגיד משנה שם, שתקנת חכמים שנתנה לקטנים את האפשרות לסחור בשוק, כללה גם את המכילה שלהם במקרה שפחות משתות, אבל בכל מקרה זה מסלול המכילה, שאומר בעצם, אגב, זה משמעות הדברים, זה בעצם לגנוב, כן? עונה פחות משישית לגנבה, אבל אנשים אוכלים, ככה אפשר לפחות להבין את זה. ספר החינוך במצווה שינמת זין כותב, בפחות משטות התירו זכרונה נבחה להסתכר לתגן פני תיקון העולם שימצאו בני אדם צורכיהם מוכנים בכל מקום. כלומר, משהו מפה זה התירו חכמים להסתכר, כן? כלומר שזה נשמע כמו תקנה שהחכמים התירו שישית, פחות משישית. הראש אומר משהו אחר שהוא גם רומז, זה משהו שהוא מאוד מסתבר, הוא כותב כך, ויראה, אז הראש בבב המציא פרק ד' כף, מקור 11, וראה זה בכל שאר הדברים, אפילו פחות משטות אסור לענות את חברו אם יש בשווה פרוטה, כיוון שידוע שאין מכחו שווה כל כך. כלומר, אם אתה יודע באופן ברור שאתה מוכר מוצר שמחירו המדויק הוא 100 שקל, גם אתה מכרת אותו ב-102 שקלים, 102 שקלים, עברת איסור מנה. דרחמן אמר אל תונו בכל דבר שיש בו שיווי ממון, הסיר התורה שלו יענה את חברו, אלא שמרו חכמים דעת שטותה ומכילה, לפי שכך דרך מקח ומכר, לפי שהוקח והמוכר אינם יכולים לכוון דמי המקח בצמצום. כלומר, אנשים מוכנים לך כי קשה לדייק, אבל בעצם אם אתה עושה את התרמי ודרך עולה למחול את אותם עד שטות, שאף אם יבוא מתענה להרעיר לו ישום או שמיים בשווה, כלומר גם הוא יערעיר, יגיד המחיר גבוה מדי, אנחנו ניקח שמיים, השמיים יעשו הערכה, בדרך כלל לוקחים שלושה שמיים, ויהיה ויכוח בין השמיים, הרי זה אף פעם אין תשובה מתמטית כמה שווה המוצר, זה יאמר יש בונה וזה יאמר אין בונה, אני כך מקבל עליו שתיקה ואין מערער ומוכל, אבל אם המוכר בקי בערך מחברו ולוקח אין בקי כל כך, או אם לוקח תגר ובקי בערך מכחו יותר מן המוכר, אל יענו זה את זה אם לא שיפרש. כלומר אומר הראש, הוא אומר אפילו פחות משישית זה הונאה, עברת בזה איסור, אלא מה, יש בדיעבד יש מכילה, או בדיעבד יש מכילה כי אי אפשר להוכיח את ההונאה, אבל בעצם אסור לרמות אפילו בשקל. אפשר היה לומר, ואני חושב שזה דרך אחרת, כלומר, האמירה הזאת היא אמירה שרק הוא אומר אותה, אחרים לא אומרים את זה, אסור למכור אפילו בפחות משישית. אפשר היה לומר שאין דבר כזה מחיר אחד נכון. ההנחה היא שיש מחיר נכון, אנחנו באמת נגיד לשאלה איך, מהו המחיר, שזה שאלה מבחינה מעשית שאלה קשה ביותר, אבל ההנחה היא שיש מחיר אחד נכון, שגם עוד היא עצמה לא ברורה. יכול להיות שיש טווח מחירים נכון, שהפלוס שישית מינוס שישית זה טווח המחירים הלגיטימי. כיוון, זה לא רק שיש מחיר, בסוף מאכלו לך כי אנחנו לא יכולים לדעת מה המחיר, השמיים יתווכחו ביניהם, או שאדם אוכל על זה. יכול להיות שכיוון שמדובר על דבר שהוא, כן, אין איזה שער יציג. השוק עושה מה שהוא רוצה. אז כל הזמן שאתה נמצא בתוך הטווח של השישית, אתה בסדר. כל אחד יודע שקצת, אני לא כל מוכר אמור ללכת לעשות בדיקה בכל החנויות ולראות כמה הם מוכרים, ואז כולם התלקנו למחיר אחד מדויק. זהו, כל אחד עושה את המחיר שלו, והנחה היא שהיד הנעלמה מסדרת את הדברים. אז אם זה ככה, אז יש טווח מחירים, וכל זמן שאתה בתוך הטווח, אתה בסדר, כי זה הטווח הלגיטימי. ואז אין איסור בכלל. למעשה, עכשיו תצטרך לשים לב בדברי הראש, הראש כתב, אמר, רק אם אתה עושה את זה בכוונה, וזה קצת פלג, בדרך כלל בדיני ממונות, באיסור עונה עצמו. עונה עצמה, אם אדם מוכר בטעות, יש דין עונה. אדם מוכר בטעות במחיר מופקע, אז אם מתברר שזה כך, העסקה בטלה. לא קשור לכוונה הסובייקטיבית שלכם, היית פושע או לא פושע. פה הראש מכניס את האלמנט הסובייקטיבי, לפחות עניין האיסור, ואני אומר, יכול, ניתן היה לומר, יש סברה לומר, שלא מדובר על מחיר אחד, אלא על צווח מחירים. השולחן ערוך הביא את דברי הראש בלשון מסופקת, ברש כ"ז, מקור 12 אצלכם, יש להסתפק אם מותר להונות את חברו בפחות משטות, אם יש לו עונה של פרוטה. אבל יש לי ספק בזה. אני אומר, זה לא, צריך לשים לב, זה לא שהראש אומר לפעילים בשוק, כמו שאמרתי, אתם חייבים לעשות סקר שוק מדויק, הולך לשמי, כדי לא להיכשל באיסור עונה. אתה יכול לפעול באופן, כן, ככל הקונים והמוכרים. רק אומר, אם אתה יודע שאתה מרמה, אל תעשה את זה. וגם יכול להיות שבאמת אם אתה יודע, בשביל לדעת את זה, אתה צריך, זה אומר שיש לנו מחיר ידוע. כן? יכול להיות שיש גם מבטל בין, יש מוצרים שיש להם מחיר מאוד מסוים, נראה את זה, ויש מוצרים שיש להם טווח מחירים. אם יש טווח מחירים, גם אם תבדוק לא תמצא. ולכן אתה גם לא אמור לבדוק. טוב, עכשיו הגענו לסעיף החריגים. בסעיף החריגים, חסר אצלכם, אני אתקן את זה אחר כך, את הקרקע שעליה דיברנו קודם, שהיא חריגה שאין על, אין בדין הונאה. אני אקרא לכם את זה מהמחשב שלי. הכל נמצא בסימן ריש כף זין, בסעיף כפתת אומר שולחן ערוך כך, אלו דברים שאין להם הונאה, העבדים, השטרות והקרקעות והקדשות. אפילו מחר שווה אלף בדינר או שווה דינר באלף, אין בהם הונאה. עכשיו, שוב אני חוזר להסבר עכשיו לכל השלושת החריגים. עבדים, שטרות וקרקעות, עבדים זה שוב, יש בזה אלמנט ייחודי. בן אדם אומר, תשמע, יש פה עבד אחד, הוא רב אומן, יש לו יחסי אנוש נהדרים. זה לא, זה שהוא הגובה שלו והגיל שלו וזה זהה לעבדים אחרים, זה לא רלוונטי. בסוף יש לו סגולות אישיות שפלוני מסתדר איתו מצוין, בשביל שהוא ימשיך לעבוד אצלו, הוא מוכן לשלם כל מחיר. ולכן, שוב אני אומר, זה דומה לקרקע שבה יש ייחודיות. ושטרות, שוב, אני אומר, הדעת נותנת. אדם שמוכר שטר לחברו, נגיד, במושגים של היום, כן? ניקיון שטר, ניקיון צ'קים. קיבלת צ'ק על 1,000 שקל ממישהו, ואתה רוצה למכור אותו. אתה לא הולך לפדות, אתה רוצה למכור אותו. תן לך פירון שלו לעוד חודשיים. כמה הצ'ק הזה שווה?
1,000 שקל.
התשובה? לא. 1,000 שקל? הלוואי. קודם כל, יש לו חודשיים חכות. דבר שני, תלוי מי הבן אדם, נכון? יש אנשים שהצ'ק שלהם שווה 1,000 זה 1,000, ויש אנשים ש1,000 זה לא, זה אפילו לא 0, כן? כי גם זה אין לך כסף להפקיד והוא יחזור. תלוי מי הבן אדם, מה יכול את ההחזר שלו. אז צריך הדבר הזה, עכשיו, בדבר הזה, זה אין בזה מתמטיקה. עכשיו, נכון שאגב אפשר, אפשר לעשות איזה הערכה, אבל זה הערכה. יכול להיות שהוא הסכים שלהם, יכול להיות שהוא לא הסכים שלהם, יכול להיות שהוא הסכים שלהם לך, אבל לא. כן, אחד, אם אני אבוא לאיזה, כן, איזה אדם שמסובך בחובות מפה ועד הודעה חדשה, ואני לא תשמע, אתה חייב לי, נתת לי צ'ק על 1,000 שקל. אני אומר, בסדר, יש פה תור ארוך, תעמוד פה בסוף, תחכה עם כולם. יבוא, אני אמכור את הצ'ק שלי לאיזה מישהו מעולם התחתון, יקדמו אותו קצת בתור, נכון? אז מה המחיר של הצ'ק? התשובה, אין איזה, אין, זה לא מתמטיקה. כן? ואגב, תדעו לכם, זה כך קורה בשוק, זאת אומרת, מוכרים צ'קים, כן, אני יודע שצ'יינג'ים, אני חושב שזה דבר נורא, אבל צ'יינג'ים, אתה בא לי מצ'ק של 1,000 שקל מהכוילה לפרעון בעוד חודש, תקבל 920 שקל. 8% לחודש. עכשיו, זה בשביל חודש המתנה, זה בשביל הזמן. אבל אם אתה אומר צ'ק שכבר חזר פעם אחת, כן, זה יורד בצורה דרסטית. לכן אני אומר, מה? מי אמר שאין בעיה לזה בעיה שלנו? יש להם יותר עסקה, אבל אז יש בזה בעיה. אבל אני רק אומר, באמת, באופן ריאלי, שלושת הדברים האלה, יש סיבה, לפחות הגיונית, למה שלושתם חריגים ואין בהם הונאה. הרמ"א מאיר על זה, הוא כותב כך הרמ"א, ויש אומרים, זה שיטת רבנו תם, דווקא עד פלגה, אבל יותר מפלגה, כיוון שמכר לו אחד, יותר משניים, הרי אב והונאה. כלומר, הוא אומר הרבנו תם, אוקיי, הסברת לי יפה, למה קרקע יש באלמנט ייחודי, למה בבדי יש אלמנט ייחודי. עד 100%. כלומר, אם אתה קונה דירה ששווה מיליון, עד 2 מיליון, אנשים מוכנים לשלם בשביל לגור ליד הרבה או לגור ליד החותנת, כל אחד ממש מחפש. אבל אם יותר מ2 מיליון שקל, כלומר יותר מ100%, זה לא. יש גבול עליון גם לזה. זו שיטת הרמה. עכשיו נחזור לחריגים שמופיעים אצלכם. נעבור להם בדילוגים, ואחרי זה נלך לדברים היותר מהותיים. נחזור לענייני המהות. בסעיף למד ב', שולחן ערוך כותב, כשם שאין עונה לקרקעות, אין הקרקעות עונה, כך שכירות קרקע אין עונה. זה שיטת, זה מתאים מאוד לשיטה, קודם כל זה כתוב בגמרא במציע, מתאים לשיטה ששכירות היא קניין, אבל לא נעד בזה יותר. ודאי ש... אוקיי. אז כלומר, אם אתה שוכר דירה, שוב, זה אותו שיקול, אתה שוכר דירה, אתה, מי שרוצה דירה ברחוב, אנחנו לא זוכר פה את הרחוב ליד המכון, שחל מספר הבניין הכי קרוב, זה שווה כסף? כן. למה זה שווה? כי אתה לומד פה. כן, מחר תסיים את הלימודים, כבר לא שווה לך כלום. כן, אתה הלכת לעבוד בהר חוצבים. אני רק כבר, הלוקיישן חסר משמעות בשבילך. השכירות קרקע היא זהה. סעיף למדגים, השוכר את חברו, פועל לעשות עמו בן בקרקע, בן במטלטלין, אין עונה, מפני שהוא קונה אותו לזמן, ועבדים אין בהם עונה. ראינו עבדים אין בהם עונה. גם שיטת הרמב״ם, זה ציטוט של הרמב״ם, ועוד ראשונים גם אשכנזים, שעבדים הרי הם כקרקעות, זה מתאים לשיטה ששכירות היא קניין. אז שכירות קרקע, קניין קרקע, ושכירות עבד, שכירות פועל, זה כמו קניין בגופו של הפועל, ובעבדים אין עונה. שוב, זה אותו היגיון, כן? אתה מחפש עובד עם כישורים מסוימים, כן, שמתאים לך בדיוק, ואין בזה, אין עוד תחליף, זה לא פס יצור שמייצרים כאלה עוד הרבה, כל אחד הוא שונה מחברו. סעיף, הרמה פה מביא, שחת הפועל עם סוס, אז הוא אומר, יש פה הבדל בין, אתה שחת פה שני מוצרים שונים, שחת את הפועל ושחת את הסוס. היום אין פועל וסוס, אבל יש נהג עם אוטובוס, אוטובוס, סוס, כן? אז יש לך נהג, שכרת אוטובוס עם נהג ליום, אוקיי? אז לגבי שכרו של האוטובוס, אתה בזכות מטלטלין שיש בזונה, לגבי שכרו של הפועל אין בזונה. רצית פועל, רצית נהג אוטובוס שהוא לא מיישן, שהוא נחמד לתיירים, לא יודע מה שרצית, זה אלמנט ייחודי. ולכן בעצם אנחנו נפצל את העסקה לשני חלקים. זה מה שהבטים, דברים שקורים בכל יום. סעיף למדי, השוכרת הכלים או את הבמה יש למונה, שהשכירות מכירה בת יומה, זה לשון הרמב״ם, שאומר ששכירות זה בעצם קנייני. סעיף למד ו', הקבלן יש לו הונאה. קבלן שונה מפועל. קבלן לקחת אותו בשביל לבצע משימה שהוא צריך להגיע לסופה. פועל מקבל תשלום פר לפי זמן. קבלן מקבל לפי תוצאות. כיוון שהוא קבל לפי תוצאות, נגיד את זה על פנה, בלי להיכנס לזה, אני בעצם משלם לו על המוצר. ולכן יש בו הונאה, והוא שונה מפועל. הרמב"ן חולק על זה, אבל בואו נשאר לפחות, תכירו את הרשימת החריגים הזאת, ויש בה עוד חריג. אוקיי, דבר מעשי מאוד, וזה מכילה על הונאה. כלומר, האם אפשר למחול על הונאה? עד מתי אפשר לבטא את העסקה בטענת הונאה? השולחן ערוך פוסק, וזה כבר על פי המשנה, ברש כף זין זין, מקור 14, עד מתי יכול לחזור ולתבוע הונאתו בשטות, או לבטא למקח ביותר משטות, עד כדי שיראה, שטות זה שישית, כדי שיראה לתגר או לקרובו. כלומר, נותנים לקונה זמן להראות את המוצר לקרוב משפחה שלו, לסוחר אחר, ואז הם יכולים להגיד לו האם המחיר מופקע. אם הזמן הזה עבר והוא לא חזר למוכר, הוא אומר למוכר, מן הסתם אכלת, כן, גם פגשת את הגר, לא פגשת את הגר, יש לך זמן איך לבדוק את העסקה שלך. אם שעה יותר אני יכול לחזור ולא לתבוע הונאתו, ואם יברר שהיה לו אונס על כן לא חקר בתוך זמן זה, לידע אם הנטענה יכול לחזור בו עדיין. יש בזה גם אלמנט אישי, כן, אם לא תלך אפשרות לבדוק, אז אתה יכול לאורך זמן לבטל את העסקה. שוב אני אומר, זה הדברים האלה קורים, כן? יש לך עסקה, מתברר שיש פערי מחירים גדולים בין המחיר השוק למחיר המוצר, ואז יש לקונה איזשהו זמן, אגב זה לא ביוק כתוב, כמה זמן זה אמור לי, כן, זה לא כתוב בזמן, אבל לא מוגדר בזמן. טוב, אבל יש מחלוקת מאוד מעניינת. הרמ"א מבוסס, מתבסס על הגמרא בבב המציע, כותב כך, היה יודע לוקח בשעה שלקחו שנטענה ושתק. כלומר, בוא נתחיל מהסיפור, יש סיפור בגמרא. בן אדם מחר ורשיחי, לא זוכר מה זה, מחר איזשהו מוצר, בא במחיר, מפשט 60 שקל. בא קונה, המחיר שוק של הדבר הזה הוא 50 שקל. בא קונה, הקונה אמר ככה, אני יכול להוריד אותו, מ-60 ל-55. הוא יסכים לי לרדת. אבל אם אני אוריד אותו ל-55, אני ירדתי מ-60, ואז העסקה לא... אני אקבל את העסקה כפי שהיא. הנחה קונה קנה את זה ב-60, קנה ב-60, אמר לו, מחרת לי במחיר מופקע, תחזיר לי את ההפרש, ובעצם אני אקנה את זה ב-50. והטענה הזאת, עכשיו, בסופו שלא קיבלו את זה מסיבה אחרת, אבל בעצם פשוט הגמרא הוא שניתן לעשות את התרגיל הזה. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד מפתיע. למה זה מפתיע? כי אם הונאה זה, כמו שאמרתי, זה סוג של רמאות. אז אם הבן אדם יודע, הרי אמרנו, כשבן אדם הלך לתגר או לקרובו, או יכול היה ללכת לתגר ולקרובו, ולדעת את מה מצבו בשוק, קנה בזול, קנה ביוקר, ולא אמר שום דבר, העסקה קיימת ועומדת. אז פה הבן אדם יודע ברגע העסקה, הוא יודע בדיוק הכל, הוא יודע את מחיר השוק, יודע בכמה הוא קונה, הכל בסדר, למה שלא נגיד, מחל. הסכמת לעסקה כמו שהיא, למה שנבטל אותו? והרי מה פוסק את הגמרא כפשוטה שאפשר לעשות את התרגיל הזה? היה יודע לוקח בשעה של לקחו שניתנה ושתק, ומיד אחר הלקיחה, קודם שירה לתגר לקרובו, תובע הונאתו, לא אמרין עד המחל, לא אמרין עד המחל, אוי וידע. הוא הביא את המורדכה, וזה בעצם פשט הגמרא. חולק עליו העיר שושן, בסוף המכונה הלבוש, מובא, הבאתי את זה פה מתוך הסמה, במקור 16, וכל זה, זה לא כמו שכתב בעיר שושן, זה מחלק וכתב, די יכול לחזור, אני דווקא אם לא נודע ללוקח עד אחר שכבר גמר המקח, אבל אם קודם גמר המקח ידע, די יש בו הונאה וקנה, או תולו מצי לחזור ונתבע הונאתו, דמינן, דגמיר ומחיל, וזה אינו. הסמה גם חולק על הלבוש. הלבוש, כמו שאמרתי, בהיגיון הוא מאוד הגיוני. הלבוש אומר, תשמע, מה זאת אומרת? אתה יודע את כל פרטי העסקה, אתה יודע את מצב השוק. על דעת כן קנית, אין לך יותר מה להגיד. מה יש לך לומר יותר? קל להבין, קשה בגמרא. הגמרא הוא מסביר שמדובר שם שהוא ידע, אבל היה לו, אולי הוא התכוון עוד לשאול תגר. כלומר, למרות שהוא יודע, הוא בכל אופן רוצה להתייעץ עם מישהו, זה עוד לא סוף סופי. אבל אם הבן אדם מודע לחלוטין, כן, הוא בעצמו תגר, הוא בעצמו סוחר, הוא יודע, הוא מכיר את כל הפרטים, עדיין העסקה קיימת, כי קנית אותה במודעות מלאה. אז כמו שאמרתי, הלבוש הוא, העיר שושן, מובן, מתאים מאוד לתפיסה שהונאה זה ממון. זה גזל. גזל זה כשאתה עושה את זה לבן אדם, בלי שהוא יודע. ואם שהוא יודע, גמר ומחל, נגמר הסיפור. אבל את הרמה כנראה צריך להסביר כאיסור. זאת אומרת, בעצם למרות שהשוק, שני הצדדים מכירים את השוק ויודעים מה קורה, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אוהב עסקאות כאלה. ולכן אני נותן לך זמן לבטל. עכשיו, בסדר, אם אחרי הכל תחליט שאתה לא רוצה, שאתה רוצה להשאיר את זה ככה, תשאיר את זה ככה. אני לא אכריח אותך, לא אכריח אותך להחזיר את זה. זה לא קביעית, שזה לגמרי איסור. אבל הזכות של הקונה לדרוש עסקה הוגנת, הוא גם כשהוא פועל במודעות מלאה. אני חושב שזה, בוא נאמר, הסבר שמאוד סביר, שזה מתאים לגישת האיסור. לכן אני אומר, זה גם נותן לנו איזשהו נפקמינה ותחושה מה זה אומר איסור. לא רק להשתמש במילה הזאת, אלא למרות שאתה מודע, למרות שאתה יודע, למרות שאתה לא יכול להגיד, רימו אותי, הקדוש ברוך הוא רוצה שהעסקה תרייכת, והוא נותן לך את האפשרות לבטל. כן.
צריך להקשות. למה הקיצור נועד שיראה לתגר הקרובות? כאילו, אם העניין פה...
בסדר, זה מה שאלת קודם. זה לא איסור, זה לא כמו ריבית. ריבית זה לעולם.
פה זה מתחדד. כי אם הוא יודע...
אז אני אומר עוד פעם, זה היברידי, בקיליים, או באמצע. יש רגע, כמו שאמרתי, גם בהונאה, בהונאת ממון, אפשר, מותר לעשות את זה. הקונה לא עובר איסור, בריבית גם הלווה עובר איסור. פה ודאי שהקונה לא עובר איסור. בסדר. הקדוש ברוך הוא החליט, הוא שם את זה פה. שם את זה, זה השפעה על השוק, כן? זה דוחף את השוק לכיוון העסקאות ההוגנות, אבל לא קופה את זה עליו. לא קופה עליו בכוח.
לפני שהחלטנו בכלל להגיד מה זה עסקה הוגנת. בכלל הגדרה מסובכת.
בסדר? אמרת זה נגיע עוד רגע, מהו מחיר השוק? איך נדע מהו מחיר השוק? אבל אני אומר, זה דוחף את השוק לכיוון העסקה ההוגנת, זה נותן לך, אפילו שאתה יודע, למרות שידעת שהמחיר הוא לא הוגן, נותן אפשרות לחזור בך, אז זה ידחוף את השוק לכיוון העסקה ההוגנת, אבל לא יכפה עוד זה.
ואגב, לא התעסקנו בזה בכלל, אבל יכול להיות הונאה גם מהצד השני.
נכון, חד משמעי. ולהפך, אפילו יותר מזה, כי המוכר לא יכול להראות את המוצר. אדם מוכר אותו יד שנייה, במחיר מסוים. הוא לא יכול להראות את זה לתגר ולקרובו, כי אין לו מה להראות. ולכן הוא יכול לחזור לעולם אפילו. ודאי שזה דו צדדי, לא תמיד הקונה הוא הנפגע. אפשרות שנייה, זה כאשר יש מחילה מפורשת על הונאה, זה מקור 17, יש כף זין, כף אלף בשולחן ערוך, אומר חברו, על מנת שאין לך עליי הונאה, יש לו עליו הונאה. אם אתה אומר, אין לך עליי, זה לא, לא אומר כלום, אבל, איתך, בין דברים אמורים בסתם, שאני יודע כמה הונאה יש בו כדי שימחול, ואין צריך לומר אם אמר, על מנת שאין בו הונאה, שרי יש בו, אבל במפרש, אין לו הונאה, כיצד, וזה מה שחשוב, מוכר שמה ללוקח, חפץ זה שאני נותן לך ב-200, יודע אני שאינו שווה אל המאה. על מנת שאין לך עליי הונאה, אני מוכר לך, אין עליו הונאה. כלומר, אם אני לוקח, המוכר נגיד הוא שקוף. הוא אומר, תשמע, אני מבקש לך שתמחול לי על הונאה, ואני גם אומר לך מה גודל ההונאה. אני אומר לך, מחיר האוטו הזה, מחיר, נגיד, שגם, אפשר להתווכח לכל דבר, אבל נגיד שאני אומר, מחיר המחירון של האוטו, אני אומר לך את זה. האוטו הזה, המחירון שלו הוא כזה. אני מוכר אותו מעל המחירון. או הפוך, הקונה אומר, תשמע למוכר. המחירון שלו הוא כזה, אני קונה אותו מתחת למחירון, למה אין לי כסף? לא, אתה לא לעשות את זה, זה לא עבירה, זה לא איסור ריבית. אם אתה יודע שקנית, המוכר יקבל 20,000 שקל פחות מהמחירון, זה מותר, אבל מה שהוא צריך לדעת זה שני דברים, קודם כל, למחול על ההונאה, פוזיטיבית, תגיד אני מוכל, אחד, ושתיים, לדעת על כמה הוא מוכל. ונפקמינה, אם למשל, אם אתה הולך למגרש מכוניות, מחתימים אותך, אתה קונה את האוטו, לא נדבר כאן על מצבו המכני, ואתה מוכל על הונאה. אמירה כללית כזאת אינה מספיקה. אנחנו במכון משפט ארץ הוצאנו עכשיו ספר עם חוזים, בחוזה מכר רכב, מה שעשינו גם בדירה, אמרנו אני מוכל עד סכום מסוים. לא אמרנו, לא צריך, אמרנו, לא צריך לומר, אני יודע שהפער הוא 22,000 שקל, אלא אני מוכל עד סכום מסוים, נוצרו שהוא יהיה מסתקבל על הדעת. נגיד, כן, עד 30%, 40, אפילו 40%, לא משנה, ברכב זה יכול להיות, שאני מגביל את המכילה שלי למשהו שאני מודע לכמות שלו. אבל לא להגיד, אני מוכל על הכל, שבסוף למשל אתה מתברר לך שאין אוטו בכלל. מכילה של 100% אף אחד לא מוכל. אז אפשר למחול באופן מפורש. עכשיו נגיע לביתי השוק, שהם מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, בספר פתחי חושן, שספר חשוב מאוד מאוד. הספר, לדעתי, אחד החשובים בימינו, בדיני ממונות, כדי להכיר אותו, סדרה של 10 כרכים, כתב אותו יהודי, תמיד חכם שהיה בצעירותו, עבד בבנק פאגין, טוב זיכרוני, בגאולה ובמאה שערים, הוא הכיר את השוק, הוא החזיק צ'קים בחיים, לא רק בתור לקוח, הוא ידע מה זה צ'ק, ואפשר לראות את זה מהכתיבה שלו, שהוא מכיר את השוק היטב, ואחר כך בהמשך היה דיין חשוב בבדת סעדה חרדית, כתוב יהודי מאוד מאוד מעניין, אז כדאי להכיר את הספר. אז הוא מתלבט, תראו, זה דבר מרתק, שההתלבטות הזו מופיעה בספר כל כך מאוחר. כן, מהו מחיר השוק? הרי אנחנו כולנו יודעים, כן, אתם, אני מניח שכולם פה נגעו בסטטיסטיקה באיזשהו דרך, אם תיקח איזשהו גרף, תסמן את המחירים של השוק, אתה יצא לך איזה ענן כזה, נכון? איזשהו ענן של מחירים, כן, אזורים קצת יותר צפופים ויש לו פריפריה, נעשה את זה בגרף, אז יהיה לנו איזשהו פעמון, נקווה שיהיה פעמון גאוס כזה, כן, שיש יותר מחירים במרכז ויש גבוהים יותר ונמוכים יותר, ואז הוא שואל מה אנחנו עושים. אז הוא מביא שלוש אפשרויות, מה ייתכן שגם בזה יש נלך אחר רוב המוכרים, כלומר אנחנו נלך על המחיר הנפוץ ביותר, אוקיי? זה לא משנה, יכול להיות שהנפוץ ביותר אגב הוא מיעוט, אבל הוא עדיין הנפוץ ביותר. מה? לא, יש... לא, לא, יש פעמון גאוס, כמה המחיר וכמה אנשים מוכרים במחיר הזה. אוקיי? אז אני הולך לגבוה, לעמודה הגבוהה ביותר, המחיר הכי נפוץ. אפשרות אחת, השכיח. אפשרות שנייה, ולא נראה לי, דוחה את האפשרות שיש לדון במוצרים כאלה לפי השער הכי גבוה והשער הכי נמוך. אני לא מוכן לקבל את זה, שאני הולך לגבוה ולנמוך, שזה טווח המחירים. כלומר, שאם הקונה קנה מחיר גבוה, נשנה את המחיר הכי גבוה. אני יכול, אם צריך את העזרה שלי. אני אעזור לו, שאם הולכים לפי המחיר הכי גבוה, אז גם המחיר הזה הוא הכי גבוה, כן? זה חתון השך בזנבות, בסוף, כן? אתה צריך לייצר איזושהי נקודה ארכימדית שהיא לא תלויה בקצוות, כי אנחנו רוצים לשפוט את הקצוות. ואפשרות שלישית שהוא אומר, ייתכן שאם אין הפרשים גדולים, יש מקום יותר לומר שיש לדון לפי שער בינוני. יש, בשמאים למשל, כשאתה לוקח שלושה שמאים, אתה לוקח בסוף, המחיר קובע, זה הממוצע בין שני השמאיות הקיצוניות. לא בין שלושתם, אלא בין שתי השמאיות הקיצוניות. גם פה יש בעיה, שוב, כי אתה נותן לקצה המון כוח, שהוא יכול למשוך את הממוצע בין הגבוה לנמוך מאוד מאוד למעלה, הוא לא מזכיר את האפשרות של ממוצע מלא, כן? אז הוא לא מזכיר גם את זה, אבל אני אומר, תבינו, אנחנו מבינים שיש פה בעיה, וכן אני צריך להבין את זה, שגם שאתה אומר, קודם אמרתי שיש טווח מחירים, ויש פלוס מינוס שישית, ממה? כן? עדיין תהיה לנו בעיה, מהי הנקודה הארכימדית שממנה אנחנו מתחילים, וזה בעיה. זה ממש בעיה, זה לא צחוק. ויכול להיות שבעצם הדרך, כמו שיושבים מהראש, שהדרך היא בעצם הולכת, הפרקטיקה היא שמעות. אתה הולך לשמי, השמי זה לא נביא, הוא לא יודע, כן, לא מקבל מלמעלה את המספרים. תושא השמיים ייתנו לך נתונים, תעשה, כמו שאנחנו אומרת, את ההפרש, את הממוצע בין הגבוה לנמוך, זה יהיה המחיר. זה יהיה המחיר המשפטי. לא, המחיר הוא לא אמור להיות משהו שכל השוק יודע אותו. זה, במסגרת ההליך המשפטי אנחנו מגלה את זה. אז זה גם דרך, יכול להיות שזה דרך נכונה.
אז אם זה הליך משפטי, אז מה הגדרה של למה אתה גר? למה? אתה לא אמור לדעת לפי זה.
אתה גר, תראה, אם אתה אומר, אם ההיגיון אומר שיש המחיר המשפטי פלוס מינוס שישית, אז ההיגיון הוא שאתה אמור ליפול בתוך הטווח. אתה יודע, אתה מכיר, אתה יודע מה קורה מימין ומשמאל, אתה יודע בכמה מוכרים. אתה יודע שהוא קצת יקר, הוא קצת, כן, קצת יותר יקר, קצת יותר זול.
אתה יכול לך בעיה, כי אתה גר, יכול לתת לך ערכה פלוס מינוס.
נכון?
אני יכול להגיד לך מדויק.
נכון?
אז איך אתה יודע אם אתה פלוס או מינוס שישית?
קודם כל, אתה באמת לא יכול, אני אומר שאתה לא יכול לדעת את זה בוודאות מראש. לפי מה שעכשיו אני אומר, שזה אפשרות רביעית.
אתה לא יכול לדעת את זה.
אתה תדע את זה כמשפטי, כאמירה משפטית. השמיים שבית הדין מינה אמור ככה, זה מחיר השוק לענייננו, וזהו, זה מה שקובע. זה קביעה משפטית ולא עובדתית, זה לא שכל אחד יודע את זה. כן, יכול להיות שאם היינו בוחרים שלושה שמים אחרים, היינו קודם תשובה טיפה שונה. יש היגיון שבסוף, זה בסוף מתכנס סביב איזשהו מחיר. כן, אז זה לא אמור להיות, אתה יודע, הפערים, סתם נספר לך אנקדוטה, פעם לקחנו בבית הדין, היינו צריכים להעריך שווי, עלות עבודה, עבודה תיקונים בבנייה, אוקיי?
עבודה
אין. רגע, לא, קבלן, עבודה קבלנית. אוקיי? והיה שם ויכוח הזה, לקחנו שני קבלנים, נתנו לנו הצעות מחיר, הצעות מחיר זה אפילו לא שמעות. כמה אתה היית לוקח על עבודה כזאת? יצא הפרשים של 10%. אני ממש התפעלתי מזה, והם לא, הם לא ידעו אחד על השני, כל אחד כתב לבד, אמרתי, תשמע, זה יפה, הפגזים נופלים קרוב, כן? אז לא אחד על השני, אבל נופלים מאוד מאוד קרוב. 10%, בסדר? אז זה בתוך הטווח. נכון, אבל זה בתוך הטווח. זה בתוך הטווח, זה בסדר. זה בסדר.
אני לוקח את השישית.
אמרתי, תקח שני שמיים, שלושה שמיים, את המחיר בין שני הקצוות, ובין אותו זה פלוס מינוס שישית, זה מה שיצא לך. טוב, עכשיו, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין שלנו, וזה, אנחנו מתחילים להתקרב לכיוון קנייה באינטרנט. ערוך השולחן, שפוסק גם מאוד חשוב, הוא מפתיע כל פעם, יש לו אמירות מאוד מעניינות, מאוד הגיוניות, ובסך הכל שהוא אף אחד לא קדמו באמירות האלה. אומר ערוך השולחן, מקור 19, ר' כ"ז ב', כותב כך, נראה לי, דזה אינו, השישית, אינו אלא בסחורות שאין להם קביעת מקח בצמצום, אבל מה שכל בעלי החנויות מוכרים בשווה, כמו קמח, לחם ומלח, כיוצא בהן, אף פחות משטות לא אוהב ומכילה, הוא צריך להחזיר העונה. הוא מחדש חידוש כפול. אחד זה חידוש מעשי. הוא אומר, תראו, יש מוצרים שיש להם, כל אחד יודע, זה לא חידש. יש מוצרים שיש להם מחיר אחיד בכל השוק, ובמוצרים האלה אין מכילה על פחות משישית. יצא דבר מעניין, שמעתי את זה בשמו של הרב ליכטן, של מורי ורבי, שהוא אומר, שישית זה לא מספר קדוש, זה לא ניתן למשה בסיני. שישית זה, ראינו, מה שאנשים מוכלים. הוא אומר, יש תחומים שבהם הפלוס מינוס הוא לא שישית, הוא יכול שליש. נגיד למשל בתחום התכשיטים, הפערים הם אדירים, זאת אומרת, הפערי, הרווחים, אחוז המרווח הוא מאוד גדול של הרווחים, אתם רואים את זה לפי גודל ההנחות, כן? אם עושים לך הנחה 40%, גם בספרים זה קצת ככה, הנחה של 40% אומר שערך, המחיר של המוצר עצמו הוא חלק קטן מאוד מתוך המחיר לצרכן, אז הוא אומר, וזה מתחזק מערוך השולחן, למרות שערוך השולחן אמר את זה לחום, אמר את זה לחום, אבל לא לכולה, ש... לך ובדוק, צא ובדוק, במוצר הזה, מהו הטווח? מהו הטווח המקובל? לחום הרגע עכשיו, לענייננו, נפקמין המעשית, מחירים בפיקוח. מוצר בפיקוח, מדינת ישראל זה הכי קל. מוצרים בפיקוח, היום כבר כתוב עליהם אפילו, מוצר בפיקוח, טעות. מחויב, אבל שם הוא מקיים את החוק. אז אם הוא גם מוסתה, גם מוסתה, כמו שאתה צריך פרוטה, זה 10 אגורות. סתה ב-10 אגורות ממחיר המחיר המפוקח, זה יש בזה עונה.
אני יכול להגיד לך שהייתי בחודש, במקום בטבריה, וחלב בקרטון הזה מוצר בפיקוח, לא יודע אם כולם יודעים את זה, המחיר שלו זה 5.75, מכרו לו אותו ב-6.5.
וזה, אז אין עונה, אין מכילה על עונה, יש עונה אפילו על פחות מזה, פחות משישית. רמי לוי פיל מוריד פעמים, מתחת לפיקוח, נכון.
לא, אפשר למכור פחות.
אפשר למכור פחות. אוקיי, עכשיו דבר שני, עכשיו דבר שני, חידוש שני, יש לך שולחן, רגע, תודה, נתקדם. הגענו רגע לרגע האמת, אז בואו נתקדם שנייה. ארוך השולחן אומר, דבר שני, בסעיף כפזיין שם. עוד נראה לי דבר אחד מדבריו לכולה, במיני סחורות, שאין לכל בעלי חנויות מוכרים אותם בשווה. שיש שמסתכר הרבה בסחורה הזו, ויש שמסתפק במועט. אין שייך ללונאה, למי שמסתכר הרבה, כיוון שדרך המסחר כן הוא, כיוון שיש שמוכרים במקחים כאלו. דעה רוזה לא תנה ספק, עם עונה בפחות משישית, אלא משום שלפעמים הלוקח חפץ במקח זה, דעה סברה לאסור, ומשמע לעד ידי אין כאן מוכרים במקח כזה, אבל כשיש מוכרים במקח כזה, אין בזה צד עונה. ופשיטה, נקודה. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, יש מוצרים אני אמרתי קודם שהרב ליכטנשטיין אמר שיכול להיות שזה יותר משישית. הוא אומר, יש מוצרים שבכלל אין להם מחיר. אין להם מחיר קבוע. כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אחד מוכר ביום, אחד מוכר בזול. הוא בעצם פה פותח לנו איזה דלת לעולם, כשכאילו, עד ארוך השולחן, לפחות מטב ידיעתי, אנחנו לא מכירים דבר כזה. יש כבר בשולחן ארוך וגם בגמרה מוצרים חריגים. אבל אומר, שמורים לך, לא משנה, אני לא אכנס לזה עכשיו כי גם קשה להסביר וגם אין זמן, אבל בא ארוך השולחן ואומר, תשמע, יש שווקים מסוימים, יש בהם מוצרים מסוימים, שאין להם מחיר. אין להם מחיר שוק בכלל. הפערים הם כל כך כל כך גדולים, שמי שכנס לשוק הזה, הוא גם יודע שאין פה מחיר, או שאין פה מחיר באמת, או שאתה יודע שאין פה מחיר, ובעצם אין פה דין עונה בכלל. בסוף דבריו, אגב, הוא יוצא כנגד אלה ששוברים את השוק ומוכרים מתחת למחיר, ואני לא אכנס, הוא חוזר זה בעוד מקומות, שאסור גם לשבור את השוק, כן? מה שקרוב בשקל, יכול להיות גם בעיה. עכשיו, האמירה הזאת היא אמירה גורף, היא אומרת משהו שמנתק אותנו, אומר, יש עולם שלא חלים עליו דיני עונת מחיר. הפתחי חושן, במקור 22, ממתן את זה קצת. הוא אומר משהו דומה, אבל לא אותו דבר. זה קשור למה שפה אמרנו בסין, וזה חוזר גם ממך באינטרנט. ועוד יש מקום לדון לפי סוגי החנויות, שהדבר שיש חנויות יוקרה, שבדרך כלל השירות והנוחיות בחנויות אלה טובים יותר מבשאר חנויות, או שיש חנויות שגם ייעוץ מסוים, שאין בשאר חנויות, שבגלל יתרונות אלה המחיר שם גבוה יותר. הרי זה כאילו סחורה אחרת או שוק אחר, ולכן אין לדון דין עונה בחנויות אלה על פי שאר שבשוק הרגיל. במילה נראה שגם לאידך גיסא, המחיר שבחנויות אלה מהווה גורם לגבי שאר החנויות. מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, מוצר, אתה לא מסתכל רק על המוצר, על הפלסטיק ברזל שקנית. אתה מסתכל גם על חבילת השירותים שקיבלת. ואם אתה נכנס, אתה בא לחנות, כן, כמו שמחנות יוקרה, אבל אפילו חנות עם שירות יותר טוב, חנות עם מענה אנושי ומקום מענה קולי, ועוד דברים מהסוג הזה, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. ולכן סין וחנות בזהב בארץ, זה לא אותו דבר. זה מוצרים שונים. אף שהמוצר אותו מוצר בדיוק. וזהב וחנות פיזית, זה לא אותו דבר. כל אחד, כן, יש חנויות ויש אינטרנט, נכון? אגב, לפעמים אותה חנות עצמה מוכרת באינטרנט יותר בזול. כנראה שזה חוסך להם זמן וחוסך להם עלויות. אתה החלטת שאתה לא קונה באינטרנט. נכנסת לחנות, לא משנה אם אתה מבין את כל השוק הזה עד הסוף. אבל הבחירה שלך, בחרת בקבוצה, המחיר שלך הוא ביחס לקבוצה שאליה משתייכת החנות שאליה נכנסת. אני אתן דוגמה, אני גר ביישוב, ממחק 10 דקות נסיעה ממני יש רמי לוי, ויש מקולות ביישובים, מקולות יישוביות. קצת דומה נגיד מקולות שכונתיות בעיר והחנויות הגדולות. רוב האנשים, אנשים כבר, איש להגיד שאנשים לא יודעים. הם יודעים שברמי לוי הם יכולים לחסוך כסף, או בחנויות, או כן, או ברשתות הגדולות, אפשר לחסוך כסף אם תלך לשם. בן אדם מחליט שהוא נכנס למקולת השכונתית או היישובית שלו. הוא נכנס על דעת זה, שהמחירים פה הם שונים. למה זה? הם עובדים בכמויות יותר קטנות, יש להם, כל אחד יש, יש את הסיבות שלהם, למה המחירים שלהם יותר גבוהים. החלטת שאתה רוצה, מה אתה מרוויח מזה? החלטת שאתה יכול לשתוך את הילד בבוקר, להביא את הלחם לסנדוויץ' על הבוקר ולהספיק להוציא אותו, לשלוח אותו לבית ספר, מה שלא תעשה בחנות הגדולה. זה לא משנה לי גם מה הסיבות, אין לך אוטו, תהיה הסיבה אשר תהיה. השיקולים שלכם לא חשובים, מה שחשוב זה שהקבוצת הייחוס היא החנויות המקבילות הדומות. זה מה שחשוב. עכשיו, עדיין זה יוצר, ארוך השולחן, קודם כל, האמירה הזאת של פתחי חושן היא מאוד חשובה, יוצרת לנו איזושהי סגרגציה, איזשהו פיצול, להמון המון קבוצות, ואני אומר, זה גם מסביר לנו את הבעיה שלנו. למה יש לנו בעיה, כשאנחנו רואים כאלה פערי מחירים? כי בעולם הישן, שאין תקשורת והתחבורה הרבה יותר קשה, אני אומר, 10 דקות נסיעה זה 10 קילומטר, שום בן אדם נורמלי לא נסע בשביל לעשות קנייה שבועית מרחק 10 קילומטר. כן, עם חמור או עם סוס, אף אחד לא עשה דברים כאלה. אתה עושה קנייה כזאת, עושים קנייה ענקית, זה עולה הרבה כסף לנסוע, אבל אנחנו חיים בעולם שבו קל לנסוע, קל להביא לנו את המוצרים שאנחנו מזמינים את המסין, כן, מי עלה לדעתו דברים כאלה, ולכן אנחנו חשופים להמון המון מוכרים, מה שפעם לא היה. אומר לנו פתחי חושן, למרות שאתה חשוף להמון מוכרים, הם תפצל אותם לתת קבוצות, תת קבוצות מאוד מאוד קטנות. זה אמירה ראשונה. בחלק, בשלב ראשון היא אמירה קלה, קל לעשות אותה. אני אומר פעם, נרגיד, סין זה דבר אחד, זה אינטרנט בארץ דבר שני, חנויות דבר שלישי. כשמסתכלים, כמו שאמרתי, בתוך זאפ בארץ, גם שם אנחנו רואים פערים גדולים. עכשיו, מי שקצת מכיר, מבין בזה, אני לא אומר שאני מבין גדול בזה, יודע שגם בהזמנה באינטרנט יש הבדל באיכות של החנויות. יש חנויות שתמיד יש שם תקלות, ישלחו לך, וזה יגיע מוצר לא בדיוק מה שהזמנת, ותחזיר להם אותו, ותקבל עוד פעם, נגיד שבסוף תקבל את זה, לא ירמו אותך. אבל, כן, וזה יגיע קצת באיחור, ולא יגיע בזמן, וככה וככה וככה. יש איזה מחיר, לשירות גרוע יש מחיר נמוך. ויש חנויות מאוד איכותיות, ויש איזה מחיר. אז עכשיו, האם אנחנו מסוגלים להתחיל לעשות את הפיצול הזה, זה שאלה גדולה מאוד. ופה אנחנו מגיעים בעצם למחלוקת החשובה והמעשית, שבה אנחנו מסיימים, בין הרב זלמן נחמיה גולדברג לבין רב אושר וייס, שניהם במאמרים בספר משפטי ארץ חלק ג' קניין ומסחר, שנמצא פה גם במכון, בספרייה פה למטה. הרב זלמן נחמיה, הוא מרגיש שהוא מסוגל להכיל את דיני הונאה על המצב הקיים. אז הוא היה נעשה הרבה מאוד פיצולים. והוא כותב, בדברים שאלה הם מחיר קבוע, כאשר טווח המחירים בין החנויות השונות עומד על פחות משישית, אין כלל איסור הונאה, אבל אם טווח המחירים גדול משישית, המחיר בו מוכרות מרבית החנויות ומחיר השוק, הולך על מרבית החנויות. ועל פיו יש לקבוע אם יש עונה בין למעלה בין למטה. במקרים היה נעשית שומה של מחיר המוצר, אנחנו בדרך של שומה, השומה מגדירה את מחיר המוצר, למרות שקשה למצוא קונה במחיר הזה. בחנויות יוקרה, חלק מהתשלום ניתן עצם העובדה שהקונה קנה את החפץ באותה חנות יוקרתית, אבל כן משך בזה דין הונאה, מכיוון שהתשלום אינו רק על החפץ, אלא רק בהשוואה לחנויות יוקרה אחרות. על פי ארוך השולחן, דברים שיש להם מחיר קבוע מדויק, ראינו את זה קודם, אפילו פחות משישי. כלומר, לפי הרב זלמן נחמיה גולדברג, אנחנו עדיין, דיני הונאה נמצאים במשחק, אין משהו שהוא חריג, שהוא מחוץ לתחום. לעומת זאת, רב אושר וייס מקבל בעצם את דברי ארוך השולחן, ואומר, הרוב השוק שלנו נראה כמו השוק שארוך השולחן מדבר עליו, שאין בו מחיר בכלל. והוא כותב כך, נראה שאף הרמה יהודה לבית יוסף, שבזמן הזה למוצרים רבים אין בכלל שער, כיוון שערכם של המוצרים משתנה חדשים לבקרים, לפי ההיצע והביקוש. גם היקף המסחר עצום כל כך, וגורמים רבים משפיעים על המחיר, כגון מוניטין, הוצאות שכירות, היקף המחירות וכדומה, כך שבעצם ישנם מחירים רבים לאותו מוצר, וכל אחד קונה כפי מה שחפץ. תשימו לרב אושר, הוא מבין שיש סיבה כנראה למה יש פערי מחירים, אבל הוא אומר, המגוון של הסיבות כל כך כל כך גדול, שאני כבר לא מסוגל לעקוב אחריו. אני לא מסוגל להגיד, אין לי למה להשוות. אני כבר לא יודע, אני לא מסוגל להשוות. ולכן אין מחיר בכלל, וכך הוא מסכם, מקור 25, נראה שרק במעט מוצרים, שיש בהם מעין מונופול, ורק חנויות מועטות מוכרות אותם, ניתן לקבוע מחיר מדויק, או ממוצע ולדון בהונאת שטות. אך לגבי רוב החפצים, כמו פריטי לבוש, מכשיר חשמל ואלקטרוניקה, רכב משומש, וכדומה, אין לדון דין הונאת שטות. רק שהעונה מופלגת בעליל יותר משישית מכל מה שמקובל בשוק, יש לדון דין ביטול מקח. היות שגם כיום אין לזה מקובל להפקיע שרים באופן לא סביר, כל מעשה כזה הוא בגדר גזל. הוא אומר שני דברים, קודם כל אומר, רוב השוק שלנו, רוב המוצרים שלנו, אין להם מחיר, ולכן אין להם הונאה. זה אחד. דבר שני הוא אומר, וזה קצת מתחבר למה שאמרתי בשם הרב ליכטנשטיין, שהוא אומר, אם המחיר הוא מאוד מופלג, או מאוד מאוד גדול, אז יש הונאה. יכול להיות שבעצם אפשר היה, שוב, אנחנו רוצים להכיל את דיני הונאה לשוק, על השוק המגוון כל כך שאנחנו נמצאים בתוכו, נאמר, אוקיי, קנית באינטרנט בארץ, אז הטווח הוא כבר לא פלוס מינוס שישית, הוא יהיה פלוס מינוס 50%. כן, ניקח נגיד את הקצוות אפילו. הפערים הם מאוד גדולים, אני נגיד פער אפילו שלך פלוס מינוס 50% ממחיר השוק. זה הרבה. רגע, שנייה, לא משנה, אבל זה יצא יותר משישית. ואז אם חרג, יצא נגיד 50%, סתם, רגע אחד. אז רב אושר אומר, אם המחיר חרגת בצורה כל כך מוגזמת, אתה עברת איסור הונאה. אז בעצם רב אושר מצד אחד אומר, אני לא יכול להכיל דיני הונאה, אבל הדרך שלו להכיל זה להגדיל את השישית. זה דרך אחת להשתלט על זה. דרך השנייה, שזה הדרך של רב זלמן נחמיה גולדברג, זה לנסות באמת לאפיין כל קבוצת מוכרים כקבוצה נפרדת ונתת לה את מחיר השוק שלה. אני יכול לומר לכם לסיום, שדבר שמעניין אותי, לא עשיתי אותו. זה פשוט לקחת טבלת אקסל, לעשות סיבוב, אתם יודעים, ב-10 מקולות שכונתיות, סתם, רק בשביל לראות את זה, לראות מה יצא לי, ולראות מה יוצא. גם כמובן, זה צריך 10 מקולות שכונתיות באותה שכונה, כן? כל אחד מבין שיש שכונות ויש שכונות. אבל מעניין אותי אם באמת אנחנו נצליח למצוא שם, נגיד ב-10 מקולות, שיש לנו איזשהו מכנה משותף. אני לא יודע. אני אף לא בדקתי את זה. יכול להיות שזה כן ייתן לנו תוצאה. אני חושב שזה קצת יעזור לנו, כן? להחזיר את דיני הונאה למשחק. עד כאן.